שלום, צהריים טובים. טוב, צהריים טובים. טוב, היום נדבר קצת על שיחות של רב עמיטל לפני השיחות. השיחה לפני השיחות הייתה אחת מהשיחות הכי מרתקת, הכי מושכת. בוגרים הגיעו מכל הארץ, ליל מוצאי שבת, מאוחר בלילה, 12 בלילה, בית מדרש מתמלא. זה עבירה מיוחדת, ברוך השם. גם פה במגדל עוז יש עבירה מיוחדת, ברוך השם, סגנון אחר, סוג אחר. אני מברך את כל התלמידות שנכנסו. סליחות מאוד מאוד חשובות, מאוד מיוחדות. ורב עמיטל דיבר איתנו כל ערב סליחות, לילה לפני שהתחלנו סליחות, הוא גם כמובן התפלל סליחות. יש קליפ של רב עמיטל אומר את הסליחות. אני אשלח למי שעבור, תסתכלו ביוטיוב. רב עמיטל סליחות, יש קליפ של שיחה שלו פלוס רב עמיטל מתפלל כשליח ציבור. וכמובן הנושא הזה של שליח ציבור מאוד העסיק אותו, מאוד עניין אותו, ונדבר קצת על הנושא הזה גם היום. אבל בואו נתחיל במקור הראשון. אין לי דף, הדפים יבואו, אני יכול לקבל דף שנייה? כן, בדף הראשון, תודה רבה, אני אחזיר לך עוד כמה דקות. בדף הראשון יש את הפסוק שמהווה מקור לסליחה ראשונה, הדפים יגיעו, לסליחה ראשונה לבני אשכנז. הסברדים הסברדיות כבר אומרים סליחות כל חודש אלול, אבל האשכנזים מתחילים שבוע לפני, שבוע פלוס לפני, אבל לא משנה מתי מתחילים, הסליחה הראשונה, הפזמון הראשון, זה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ככה כותבים בכל הלוח המודעות, יש מקומות שכותבים, לא כותבים סליחות תתחילו, כותבים לשמוע אל הרינה ואל התפילה, נתחיל ב-12, נתחיל ב... אז הביטוי הזה הוא תפס את הדמיון של חודש אלול, של לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אז מה הכוונה, מה הפשר, תודה, מה הפשר של לשמוע אל הרינה ואל התפילה? מה הכוונה של רינה ותפילה? כמובן המושג של תפילה מוכר לנו, מה זה רינה? מה הכוונה של רינה? אז המקור, הנה יש צורך לדף אחד פה, המקור לצמד הזה, תודה, רויטל, המקור לצמד הזה הוא בעצם מלאכים. שלמה המלך מחנך את בית המקדש, והוא רואה את בית המקדש לא רק כמקום עבודה וקורבנות, אלא גם כמוקד וצנרת של תפילה. כל התפילות עוברות דרך הצנרת הזאת לשמיים, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, גם תפילה וגם תפילה אוניברסלית, פסוק בישעיה. ושלמה, ושלמה גם מתייחס לבית המקדש כמקום של תפילה. ושלמה המלך מתפלל, מספר אחד, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, השם אלוקי. וכאן שלמה נותן את הבום, לשמוע על הרינה ועל התפילה. אומר את הסליחות, הסליחות שלנו. אנחנו כמובן שאבנו את זה משלמה המלך, לשמוע על הרינה ועל התפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום. זאת אומרת, בהקשר הזה, יש לביטוי רינה איזה טון קסום, אהוב, נעים, רינה, שירה, פואטי, לשמוע רינה ולתפילה. ושם אנחנו עומד באיזה מעמד מלכותי, כולם מסביבו, כל האומות העולם שלחו נציגים, אז לא רק מתפללים, אלא גם מרננים, מזמרים, מנגנגים. זאת אומרת, יש כאן, כפי שאנחנו אומרים, מה זה רינה? רינה זה משהו שירה, פואטי, יפה, נעים, מוזיקלי. לשמוע רינה בתפילה. התפילה זה משהו, איזה בקשה, ורינה זה משהו עם יותר חן ויותר טון. וככה, גם משתמע מהגמרא בברכות. הגמרא בברכות בודקת את המבנה של התפילה. המבנה של תפילתנו זה אנחנו שואלים את הצרכים שלנו ואחר כך מתפללים. האמת היא שקודם כל משבחים להשם, פסוקי לזמרה. אחר כך שואלים את הצרכים, 18, התוכן של 18, ואחר כך בסוף מתפללים נוסף. מה המבנה הזה? יכול ישאל אדם צרכה ואחר כך יתפלל, כבר מפורש על ידי שלום המלך, סליחה, טעיתי, הפוך. אנחנו מתפללים ואחר כך מבקשים, צרכים. קודם מתפללים, פסוקי לזמרה. אחר כך מבקשים. למה? יכול ישאל אדם צרכה ואחר כך יתפלל. אולי עדיף קודם כל להיות פרונטלי. אם צריך, אני מבקש, אחר כך להתפלל. אנחנו הופכים את הסדר. מתפללים, משבחים, ואחר כך שואלים, מבקשים. אז לומדים את זה משלמה, שנאמר לשמור לעינה ואלה תפילה. רינה, זו תפילה. הביטוי תפילה בפסוק זו בקשה. זאת אומרת, יש כאן ניגוד בין רינה ותפילה. מה זו תפילה? בקשה, דרישה, שאלת צרכים. מה זה רינה? משהו יותר כללי, שבח, זמר, מוזיקלי, פואטי, משהו אחר. מה שאנחנו אומרים אולי פסוקי לזמר, הלל, יש כאן הנגדה. הקונטרסט בין התפילה לבין הרינה. מילא, מפני ששלמה אמר לשמור על הרינה ועל התפילה, אז מקדימים את הרינה, אחר כך מבקשים, אחר כך 18. זאת אומרת, בהקשר של הפסוק, וגם לפי הבנת חז"ל, הביטוי רינה, הבנתה משהו נעים ו... יפה ואסתטי ואלגנטי. אבל רושם אחר עולה מתהילים קמ"ב. גם שם הביטוי רינה מופיע, ושם הקשר לגמרי אחר, והפשר והמשמעות הוא אולי הפוך. זעקתי אליך השם, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים, הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. מישהי מזהה את הפרק הזה? מתי דוד אמר את פרק קמ"ב? מישהו יודע? איפה דוד עומד? מה המצב? מה ההקשר? מה? בורח משאול, לפני אבשלום. אבל איפה הוא בורח? אולי המצב הכי עגום, הכי סגור, הוא נמצא במערה. אין לו יציאה. ושאול נכנס לאותה מערה. אין לו כיוון לצאת. הוא כלור, הוא לחוד. ושאול נכנס, ודוד הוא בעצם צועק. הפסוקים מתחילים, זעקתי, הקשיבה, הצילני, רודפיי, אמצו ממני. זה לא מוזיקה, זה לא פואטי, זה לא משהו נעים ויפה ואלגנטי ולחץ ולחן, זה צעקה וצריכה ומשהו חייתי, משהו בסיסי. אז מה הקשר בין שני הפסוקים? אצל שלמה, רינה מופיע כניגוד לתפילה. התפילה זאת הבקשה, רינה זה שירה. והמשמעות שלנו גם. אבל דוד המלך לא מעסיק את הביטוי רינה במקום איזה שבח ושירה, הוא צועק. דבר מיטל הבין שאחת מהמטרות של תפילה זה להגיע למצב ש... אתה יודע עד כמה אתה תלוי בקדוש ברוך הוא, עד כמה שאין לך משהו להסתמך עליו ולהתבסס ולא מגיע, שכל התהליך, כל המסע של תפילה זה לפרק את עצמך ולפרק את האגו ולפרק את התודעות הזאת של ציפייה ומגיע לי ואני מתפלל בשקט ולהיכנס למצב של דוד המלך. זאת אומרת, השאיפה היא להיכנס למערה, המערה הפנימית, המערה האישית, המרדף החווייתי הקיומי, שאני יודע שאני נרדף ואין לי דרך לצאת ואני לחוד וחסר אונים ואין לי יכול ואין לי כוח, ואז אתה יכול להתפלל, ואז התפילה הופכת להיות הרינה של השירה והפואטיקה. כדי להגיע לפואטיקה זה לא סתם שאתה עומד ושר, כי זה ריק, כי זה לא עמוק. השירה עמוקה לא סתם משהו מנגינה ומוזיקה. השירה עמוקה, כשאדם באמת באמת מתחבר לקדוש ברוך הוא, ודרך להתחבר לקדוש ברוך הוא זה להרגיש את התלות הזאת, את השמיכה שלנו עליו, ומרגישים את זה דווקא בימים נוראים. דווקא סיפרתי לחבר'ה אתמול קצת על 11 בספטמבר, שכמובן רובכן לא כך זוכות, אבל לפני 11 בספטמבר, בעולם הרחב,
חיו מאיזו תחושת ביטחון בלתי נורמלי, שאנחנו חסינים ושום דבר לא יפיל אותנו. וזה איזה תהליך שהצטבר 50 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, שעולם המערבי עמד מול הנאצים ועמד מול הקומוניסטים הסובייטים, ובעצם הממשל הגדול בעצם פתר את כל הבעיות, ויש תעשייה ויש טכנולוגיה. נוצר איזו אווירה שהנה, ממש מגדל בבל. בנינו אותה מגדל, ואנחנו חסינים מכל מיני התערבויות וכל מיני הפרעות. ולצערנו, אף אחד לא חוגג, אבל לצערנו, הכרנו עד כמה שאדם תלוי, ועד כמה שאדם שביר, ועד כמה שאדם פגיע. וכמובן, בימים נוראים, התחושה הזאת צריכה להתעצם. בדרך כלל בחיים, אנחנו צריכים לבנות איזה איזון. וחלק מהאיזון זה שקר, שאדם משקר לעצמו. זה coping mechanisms, דרך התמודדות. אנחנו בונים נרטיב, אנחנו מסתכלים במראה, קצת צריכים לשקר לעצמנו, קצת צריכים לסתכל במראה, ולא באמת לקבל את המפלצת שמסתכלת עלינו, כי מקבלים את המפלצת, קשה, מתמוטטים. אז כדי להתמודד, כדי להתקרים, צריכים קצת לעשות איזה שקר, קל, איזה שקר לבן, הנה, וכל מיני תירוצים, להצטדק, ובימים הכיפור מושן צריכים באמת באמת לפרק את כל הנרטיב הזה, ולהסתכל ממש ממש במראה, ו... לחפש, כפי שאמרתי לך לפני שבוע, מקום הכואב ואת הכיוון הכואב, ולפתוח את עצמנו ולהוריד את האגו ולהוריד את עורלת הלב. ואז זאת תפילה של חן, וזאת תפילה נעימה. זאת אומרת, הרינה של דוד המלך מובילה לרינה של שלמה המלך. הזעקה, הצעקה של דוד המלך. האמת היא שלא רואים בשלמה המלך את הזעקה הזאת החייתית. גם שלמה חטא, גם דוד חטא, אבל דוד כתב תהילים. שלמה לא כתבתי, הם לא רואים את התשובה של שלמה המלך, לא רואים את התגובה האינסטינקטיבית, הבסיסית, הפנימית, המזווה, שאני רואה את עצמי כזוועה, וקשה לי לחיות עם עצמי, ואני מחפש. דוד המלך מחפש. כל תהילים זה חיפוש, חיפוש בלי ביטחון, הוא לא יודע, לא האמנתי, לא רבי טוב השם בארץ חיים, אשר אדם מפחד תמיד, הוא אדם שחי עם איזה פחד, שהוא לא ישיג את מטחתו, הוא לא עם ביטחון עצמי שיושב על כס המלך, והוא יודע שכל יסתדר לו. אדם מחפש את אלוקה, ואדם מחפש את אביו, ואדם מתבייש מעצמו. מי שרוצה באמת לקרוא תהילים, למד ח' ונון א', אלה הם פרקי התשובה הכי הכי גרפיים. שם דוד המלך מכניס אותנו, מזמין אותנו לתוך חדרי ליבו, והוא מתבייש, והוא לא יכול להסתכל, לא מסוגל שאחים יסתכלו עליו. תראו את הפסוקים האלה, למד ח' ונון א', פסוקים חזקים. אז הרב עמיטל קישר וחיבר בין המשמעות הקלאסית של לשמור על הרינה ועל התפילה למשמעות הספציפית, כדי להביא אותנו למצב שאנחנו מתפללים לא מתוך תחושת ביטחון, לא מתוך תחושה של רוגע ושל נעימות, אלא איזה מלחמה, כמובן לא פרוע, לא משהו עוין ולא משהו, אלא תפילה פנימית כשאדם מרגיש שחסר לו ולא יודע איך להתפלל. אני אדלג לסוף המקורות, ונחזור כמובן למקורות הראשונות. יש גמרא מעניינת במסכת מכות. דוד המלך רושם, מהם הקריטריונים לעלות בהר השם? מי הגור? כמו מי עלה בהר השם? אז דוד המלך רושם, מי הגור בהלכה? מי ישכון בחצר קודשך? מהם הקריטריונים? מהם התנאים? אז הפסוק אומר, זה ט"ז, הולך תמים, ט"ו, הולך תמים, ופועל צדק, שורה שנייה, דובר אמת בלבבו, לא רגע ללשונו, לא עשה לרעהו רעה, חרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, יראה השם יכבד, נשבע להרע ולא ימר, כספו לא נתן בנשך, שוחד ענקי לא לקח, 11 תנאים. ואז הגמרא משייכת כל תכונה למישהו אחר. אומרת הגמרא, מה זה הולך תמים? זה אברהם אבינו. להיות תמים עם השם, מתהלך לפניו ולהיות תמים, לא לשאול יותר מדי שאלות. כמובן צריכים לשאול, צריכים לבדוק, צריכים לבצור את האיזון. עבודת השם זה איזון בין אמונה פשוטה לבין חוכמה וידע ובדיקה, אבל לשמוע היטב על האיזון. הסברתי לכם על דוד ושלמה, על ההבדל ביניהם. אז פעם הווילנה גאון, הגאון מווילנה, ישב עם תלמיד המופק שלו, רב חיים וולוז'ין, הוא פתח את הישיבה הראשונה המודרנית, הוולוז'ין, הישיבה בוולוז'ין. רב חיים וולוז'ין שאל את הווילנה גאון, האם כדאי לו לקחת את הפרויקט הספציפי? יש פרויקט, מישהו מציע לו פרויקט, האם כדאי שהוא ייקח את הפרויקט? אז אביל נגון פנה לרב חיים והוא אמר לו ביידיש, אני אסביר, אני אמד לכם קצת יידיש, דו ביסט נשת פורמר, דו ביסט קלוגר. אסור לך לקחת את הפרויקט, דו ביסט נשת קלוגר, דו ביסט קלוגר נשת פורמר. קלוגר ביידיש זה חוכם. פורמר זה אדם דתי. אתה אדם חכם, לא אדם דתי. רב חיים מוולוז'ין לא אדם דתי, הוא שמר את כל המצוות, הוא הניח תפילין, הוא שמר את השבת, הלוואי, שכולנו נהיה ברמה שלו. העניין הוא ככה, יש שתי תכונות, והתכונות האלה נוגדות. ולכל אחד ואחת יש איזו תכונה טבעית, והחוכמה בחיים זה לדעת איזו תכונה יש לך בצורה טבעית, ואז להשלים עם התכונה שאין לך בצורה טבעית. הכוח של החיים זה השלמה. לא תיוג. יש אנשים שמתייגים את עצמם, גם באוניברסיטה. אני אוהב מדע, ביולוגיה, כימיה, חשבון, אני שונא ספרות, אני שונא פילוסופיה, אני לא, יש גם להיכנס לכל מיני תחומים נוספים כדי לפתוח את האופקים, כדי לאמן את המוח. יש אנשים, אני אוהב לקרוא ספרים, פילוסופיה, צריך לא, אני שונא מדע, אני מתרחק ממדע. העולם המדעי הוא מאוד מאוד מדויק, והעולם הזה מלמד אותך איך לחשוב בצורה מדויק ואיך לחשוב בצורה מסודר. ומי שקורא איזה ספר של שייקספיר, יש 70 פנים, לא 70 פנים, לא, פחות 20 פנים לשייקספיר. גם זה נכון וגם זה נכון וגם זה נכון. אבל באיזה משוואה מתמטית יש תשובה אחת, נכונה. צריכים להגיע לתשובה הזאת. ובחיים צריכים את ההרכב, את התרכובת של שני הכוחות, שתי היכולות. אז גם בעולם הדתי, בעולם ההתפתחותי הדתי, יש אנשים שבטבעם הם אנשים חכמים. הם, יש להם הרבה סקרנות, ורוצים לראות את העולם, ולסגור את העולם, ולפתוח את העולם מסביבם, ולסנן, ולהכניס, ולאחד, ולשלב את הכל. הם רוצים לאכול את הכל. ויש אנשים שבטבעם הם אנשים דתיים, חץ ישיר, שחור ולבן, אני יודע מה נכון, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון, ואני לא צריך לחשוב על כל מיני, אני לא צריך להיות חוכמולוג. אני יודע מה זה נכון, ויש לי איזה קו ישיר, ואני שומע את הקו הזה. והחוכמה בחיים זה לדעת מי את. אם אתה או את קלוגר או פרומר, אדם דתי, או אדם חכם, לא שהוא חכם לא דתי, אלא חכם, מה אדם בטבעו? ואז כל הזמן לחפש דרכים להביא את התכונה המשלימה. מישהו דתי, גם לפתוח אופקים וגם לראות את העולם, כי הדתיות הפשוטה לא תעמוד מול עולם מורכב, וגם אפשר להשאיר את עבודת השם, כמו שאדם רואה את העולם מסביבו והוא מכוון את הכל. אדם שהוא כמובן חכם והוא רחב והוא פתוח, צריכים לדאוג שיש איזה קו פנימי ולב, וגם בשידוכים דרך אגב, חלק סוד מהשידוכים זה לחפש מי שמשלים אותך, לא מי שזהה איתך. להשלים איזה תכונות את רוצה שאת לא יכולה להשיג בעצמך. ואז אתם רוצים מישהו שמשלים, שמספק תכונות, ואז יש איזה פאזל יותר רחב. אז דוד המלך בטבעו הוא אדם דתי, הוא כותב תהילים. הוא רואה את עצמו במראה והוא מפחד, הוא קשה לו לעמוד שם, אז הוא כותב ספר תהילים. ספר תהילים זה לא שירה. ספר תהילים זה התפרצות רגשית, דתית, פרונטלית. מי שכותב שירה, אז הוא כותב מטאפור, אבל הוא צריך להשאיר את המטאפור פתוח. אני למדתי ספרות. אז מי שכותב פואם, פואטיקה, צריך לכתוב מטאפור. דוד המלך תמיד משלים את המטאפור שלו. כאייל תרוג על אפיק ימיים, או איזה משל יפה. מה זה כאייל תרוג על אפיק ימיים? להשאיר אותו פתוח. אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, מה זה היום, מה זה אפיק ימיים, כן תהרוג ללחנה שלך. אל תשים את המטאפור, זה לא שירה טובה. אבל דוד המלך לא רוצה לכתוב שירה, הוא רוצה לכתוב תהילים. תהילים זה לא שירה, תהילים זה התפרצות פנימית, אני מחפש, אני רוצה את הקדוש ברוך. בעצם אפשר להגדיר ספר תהילים מילה אחת, הצילו. פעם שאלנו את רב לכנסין, איך להגדיר אמונה. זאת אומרת, תתאר לעצמכם, תתארו לעצמכם שאתה נופל לתוך איזה בור עמוק, אינסופי, ואתה נופל, 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 עד כור הארץ, והדבר היחיד שאתה יכול לתפוס בו זה יד הקדוש ברוך הוא לבד. אין לך שום דבר, לא כסף, לא משפחה, ולא תמיכה, ולא חברה, שום דבר. אתה נמצא באמת, באמת, בבטן הארץ, ואתה נופל, 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 והכל חשוך, והדבר היחיד שתופס אותך זה יד הקדוש ברוך הוא. זה אמונה, לא מעניין אותך מה קורה מסביב. וזה בעצם ספר תהילים. דברי מלך בעצם מוחק את הכל מסביבו ומחפש את הקדוש ברוך הוא בשפל המדרגה. שלמה המלך כותב שירה, הוא חכם. ולגון אמר להם חיים ורושן שכנראה אתה חכם ולא שאתה לא דתי, אלא שהחוכמה היא התכונה הפנימית, האינסטינקטיבית שלך, וזה לא מתאים לפרויקט הזה, וזה שאני לא יודע עליו. אז זה אברהם אבינו, הולך תמים, התהלך לפניי ויתמים, שורה חמישית, פועל צדק וגונה בחלקיה. כל מיני תנאים, רש"י והראשונים מסבירים למה כל אחד זכה לתואר הזה, דובר אמת בלבבו רב ספרא, לא רגל על לשונו, יעקב אבינו, שהוא מפחד, לא רוצה לשקר, אולי הוא משני אבי, לא עשה לרעהו לרעה. זאת אומרת, הגמרא משייכת כל אחת מהתכונות האלו למישהו. אחד מהאבות, אחד מהתנאים. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, שורה שלישית לקראת הסוף. כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרה הזה, היה בוכה. משהו מאוד מאוד רגשי. הוא היה בוכה. למה? אמר, מאן דעביד להו לכולי, הוא דלא ימות. רק אדם שקיים כל האחד עשרה, מגיע לסוף הפסוק, לעולם לא ימות. משמע שאדם שגם מצטיין בעשר, אבל לא כל כך באחד עשרה, האחד המיני הוא ימות. אז אין לי תקווה. ואין לי ביטחון. זו בעצם לפי רב עמיטל התחנה שאליו או שאליה אדם חייב להגיע. חסר ביטחון, תחושת אי נעימות שלא מגיע לי ואני לא מגיש בעצמי שכל כך הצלחתי, ואז פתאום התעלות נפתחות לפני אדם עם הקדוש ברוך הוא. בעצם מה מפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? שאני מחשיב את עצמי יותר מדי ויש לי אגו יותר מדי ואני לא נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס יותר מדי כי אני חושב יותר על עצמי. הירושלמי בתענית, חלק הבא, מספרת לנו על בר כוכבא. איזו תמונה מאוד מאוד מעניינת, למה הוא נכשל. אז לפי הירושלמי, יותר מדי ביטחון עצמי. מה הוא אמר? מספר 9, כדה ונפק לקרבה, כשבר כוכבא היוצא לקרב, למלחמה, הווה אומר, ריבוני דאלמה, ריבונו של עולם, לא תסעוד ולא תחשוף. אל תפריע ואל תעזור. I have this. זהו מה, אני רוצה חזכתך, אני כמובן לא רוצה שתפריע לי, אני יכול. סטייה, תוצאי מהתמונה, אני יכול. וזה ההפך והניגוד של תפילה. אתה מרגיש את התלות הזאת בקדוש ברוך הוא. זה מה שרב עמיטל סיפר לנו על הכוונה של לשמוע לעינה ועל התפילה. בואו נעבור לאולי התדמית או הדימוי, המשל, הכי מפורסם והכי דרמטי, בכל השיחות. העניין של שיחות, אם ירצה שם נקדיש שיר הבא, אם ירצה שם שיר הבא, ערב שיחות ממש, אני אסביר לכם כל י' ג' מידות. מה הכוונה של כל מידה? כדי שבאמת יהיה לכם כוונה כשאומרים את המידות, אומרים את המידות כמעט 100 פעמים, י' ג' מידות. אבל הגמרא, בראש השנה, היא שעומדת במרכז. מספר 3. ויעבור השם על פניו. פניו זה כמובן משה רבינו, אין לקדוש ברוך הוא פנים, ויעבור השם על פניו, יש מפגש בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עובר על פני משה, ויקרא. אז כאן כמובן יש חוסר בהירות. מה זה ויקרא? ויעבור זה הקדוש ברוך הוא, על פניו זה משה, מה הכוונה ויקרא? משה קרא, והקדוש ברוך הוא קרא. אז הבנה הפשוטה שמשה רבינו קרא, הקדוש ברוך הוא עובר על פניו, ומשה רבינו מחפש אותו, והוא צועק, השם השם, כל רחום וחנון. לא כך מבינה הגמרא בראש השנה. אמר רבי יוחנן, לדעתי זאת הפעם היחידה בכל הש"ס, אפשר לבדוק את זה, שהביטוי הזה מופיע, אולי פעם נוספת, פעמיים. אלמלא מקרא כתוב, לולא שהתורה כותבת, אי אפשר לאמרו. זה יותר מדי כפירה. היה אסור להגיד מה שהגמרא תגיד עוד מעט, לולא הפסוק והדרשה של חז"ל. זה כל כך שפתני וכל כך שחצני וכל כך מחוצף. מה הכוונה? מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. הקדוש ברוך הוא עצמו לבש טלית כשליח ציבור והראה לה למשה רבינו סייד ותפילה. הכוונה של י"ג מידות זה לא רק שיעור תיאולוגי שמשה הבין אותו יותר טוב, אלא
שיעור בתפילה. הוא לימד משה רבינו תפילה, ולא רק לימד אותו, אלא גם כן הדגים. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, מספר 3, שיעור השלישית, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. השם, השם, כי רחום וחנון מרצה השם. נתרגם אותם, נסביר אותם שבוע הבא. זה מאוד 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 עניין את רבי עמיטל. למה הדימוי הזה של שליח ציבור? מה התדמית הזאת שהקדוש ברוך הוא הופך להיות שליח ציבור? מה זה אומר לנו? וכאן תקשיבו היטב, אולי התזיה של כל השיעור. אצל רבי עמיטל, גם רבי לכתנסין, וגם אצלנו, ראש השנה ויום הכיפורים לא צריך להיות איזה נתיב ישיר צר כדי להגיע לעולם של תשובה. בעצם המגמה היא לפתח את העולם הדתי שלנו ואת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך הדחף והדרבון של התשובה. בעצם, מה הסטטוס שלי עם הקדוש ברוך הוא? לבדוק, לתקן, לקדם. ואז המגמה של התשובה זה לשקם את הקשר, וגם תהליך התשובה זה לחשוב על הקשר, לא רק לחשוב ככה. מי שחושב על תשובה מאוד מאוד צרה ומאוד מאוד חד-מימדי, איך חטאתי ואיך אני אתקן. בדיקה עצמית, spring cleaning, אני מנקה את הבית בכל אביב, אז בכל אלו אני מנקה את הנשמה. אני מתחייב, שנה חדשה, 1 בינואר, אני מתחייב להוריד משקל, אני מתחייב. אז התחייבויות תחילת השנה. זה משהו מאוד מאוד חד-מימדי, מאוד לא עמוק, מאוד ריק. לפתח את העולם הפנימי, אנחנו עומדים 3 שבועות לפני ראש השנה, חודש לפני יום הכיפורים, אסור שאדם יצא ביום א' תשרי כאותו אדם. צריכים לחשוב מראש, אני רוצה להיות אדם אחר, לחפש משהו אחר, שמשהו ישתנה. לא רק ישתפר, אלא משהו שמצאתי משהו, גיליתי משהו, אימצתי איזו מידה. אני מישהו אחר, עברתי בתהליך הזה של שיקום, של עדה חדש, של יונה, שנולד מחדש, של... אז מה הכוונה של שליח ציבור? אז רבי עמיטל נתן 4 הסברים. מה הכוונה? לא כולם באותה שיחה, במשך השנים הוא הדגיש 4 נקודות. נקודה ראשונה, אז מה הרמב״ם? הרמב״ם מספר לנו שאין לקדוש ברוך הוא דימויים ותמונות, והוא מביא ראיה. אז בואו נקרא את הרמב״ם ביחד, שוב פעם הרחבת היריעה, אנחנו לא רק עוסקים בתשובה, אלא עוסקים בשאלה מי זה הקדוש ברוך הוא. מספר 4. הרי מפורש בתורה ובנביאים, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, השם הוא גם בשמיים, גם בארץ, והגוף לא יהיה בשני מקומות. זאת אומרת, ראיה לכך שהשם הוא לא גוף, כי הוא בשמיים ובארץ, וגוף אחד לא יכול להתבצע. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, פסוק בבית חנן, ואל מי תדמיוני והשווה, ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים, אז מביא פסוקים. כאן הרמב״ם שואל, אם כן, שאין לקדוש ברוך הוא גוף, מה זה שכתוב בתורה ותחת רגליו? פרשת יתרו, פרשת משפטים, תחת רגליים של הקדוש ברוך הוא מופיע איזה שיש, כחול, לבן, מעשה לבנת הספיר, עצם השמיים לתואר. מה הכוונה רגליים? אצבע אלוקים, מה הכוונה אצבע? יד השם, עיני השם, אוזני השם. זאת אומרת, הרמב״ם זה רק לפתוח את האוזן של השומע. זה אינם מכירים אלא הגופות. אנחנו רק מבינים מה זה גוף. אז... ודיברה תורה כלשון בני אדם, שורה שלישית, והכל כינויים הם. וכי חרב, אם שנותי ברק חרבי, מספר 4, קטע שני, שורה רביעית, וכי חרב יש לו, וחרב הוא ריק. ואז הרמב״ם יביא ראיה שכל ה... תמונות האלה של הקדוש ברוך הוא והתיאורים הם רק משל. אני אביא לך משל, כותב הרמב״ם. ראיה לדבר, שורה רביעית, שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא לבוש כתל חיוור. ואחד ראה הוא חמוץ בגדים מבצחה. אחד מתאר הקדוש ברוך הוא לבן והשני אדום. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא אדום ולא לבן, אלא שזה רק איך הנביא תופס אותו. או, כאן תקשיבו את איף, נושא שלנו, שורה שלישית לקראת הסוף, משה רבינו עצמו רואהו בדרכים שונות. מה הדרכים השונות שמשה רואה הקדוש ברוך הוא? על הים, כי גיבור עושה מלחמה. מה אומר משה רבינו על הים? השם איש מלחמה, השם שמו.
אז על הים הקדוש ברוך הוא נתפס כלוחם. ובסיני, הנה המילים שלנו, ובסיני כשליח ציבור עטוף. שהרמב"ם מצטט את הגמרא שלנו. על הים איש מלחמה. הר סיני שליח ציבור עטוף. מה יוצא מהרמב"ם? ששליח ציבור הוא נוגד את איש מלחמה. הוא ההפך. כמו שאדום הוא ההפך של לבן, שליח ציבור עטוף הוא ההפך של השם איש מלחמה שאין שמה. זאת אומרת, המטרה של שליח ציבור זה להציג את הקדוש ברוך הוא כבעל הרחמים. כאדם ש... וכאן כמובן נקודה קצת שונה אבל קשורה, כישות שלא רק מאזין לתפילותינו ומקשיב לתפילותינו, אלא כאן אמירה מאוד 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 חוצפנית, גם מתפלל איתנו. הקדוש ברוך הוא גם מתפלל איתנו עבורנו. שהוא לא רק הכתובת והמן של התפילות, ולא רק הסמכות שתחליט כן או לא, הוא גם מתפלל איתנו. זה נותן לנו איזו תמיכה. כשאדם באמת מחפש משהו, כי אני חוזר לביטוי הזה. יום הכיפורים צריכים להיות חיפוש. כשאדם שנמצא בלב ים, והוא מחפש קרשים. מחפש איזה קרש לתמוך אותו. הנה, אני לא, באמת, באמת, הגעתי למצב שלא מגיע לי, ופישרתי עוד שנה. הנה, בכל זאת יש איזה תקווה, בכל זאת יש. ממש כמו יונה. תובע בלב ים, נבלע בדג, ומחפש איזה משהו, איזה דרך יציאה. בדרך אחת, לצאת, לדעת שככל שאנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא גם מחפש אותנו. ככל שאנחנו מחפש אותו, ואני אסביר לכם, אני שומר את זה כמשהו סודי עד ערב יום הכיפורים, אולי השיחה הכי חשובה שאף פעם שמעתי מרב עמיטל, שיחה ששינתה לי את כל תפילת נעילה. כל תפילה נעילה, וחובה לשמוע על השיחה הזו, כי זה מדהים. אבל אני לא אגלה את זה עכשיו. מה הכוונה של נעילה? מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא נועל את השערים? זאת אומרת, הגישה אחת של הזווית אחת של שליח ציבור, שלמרות שבעצם הקדוש ברוך הוא, וזה, הייתי אומר, האיזון, המתח, הכל כך מרכזי, של ימים נוראים. ובלי המתח הזה, שוב פעם, החוויה היא מאוד מאוד דלה. צריכים להגיש מתח, צריכים להזרים אנרגיה. מה המתח? מצד אחד הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. ומלכות שלו מתחזקת בראש השנה דווקא. כי כל העולם נברא מחדש. וגם המלכים עצמם מפחדים. ומלכים יחפזון. וחיל ורדה יוחזון. ואומרים, הנה יום הדין, מפקור עצבא מרום בדין. זה יום של עוצמה, יום של פחד, יום של משקל, יום טעון, יום מפחיד, יום מבהיל. וליד הגבורה הזאת זה גם הקדוש ברוך הוא נמצא, לא בשמיים אלא לארץ, המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי, החודש של האוהבים, אני אוהב אותו ואוהב אותנו, החודש של הקדוש ברוך הוא לא כל הקדוש, כל זה משהו נעלם וחסום ומנותק, אלו מלך הקדוש, הוא מלך שלנו, והוא מתקרב אלינו. זה מתח יסודי. וצריכים לשמוע על האיזון. יש מקומות שמדגישים את השמחה ואת האהבה ואת ה... יש מקומות שראש השנה, תפילת ראש השנה, יש איזו תחושה, אווירה של שמחת תורה. מי שהייתה פעם בתפילת ראש השנה עם ריקוד ושמחה וצעקות ומי שרוצה תפילה כזאת תלכי לאומן אבל תתחפשי לגבר שם זה כמו שמחת תורה שתייה ושמחה יש מקומות שזה מאוד מאוד עגום ומאוד שקט ומאוד פחד ורעדה ואיזו תחושה של מה יקרה ויראה ו... ומתח ולחץ. צריכים למצוא את האיזון. אבל בלי הלחץ, השמחה זה סתם, זה לא שמחת פורים שמצאנו. זה שמחה שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, למרות כל ההשלכות, ולמרות כובד היום, ולמרות כל התוצאות שלנו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. והשמחה גם יוצרת על לחץ, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח בכל זאת למה לא השגנו כל מה שרצינו. מרצה השם נתחיל להגיד סליחות, הפסוקים הראשונים, לך השם הצדקה ולא נבוש את הפנים, קמחה בשחק, הפסוקים הראשונים הם פסוקים של גבורה, של עוצמה, של הקדוש ברוך הוא כמלך מלכי המלכים. מישהו תמיר ונעלה, מישהו טרנסנדנטלי, מנותק בשמיים. ואז לאט לאט הפסוקים עוברים מפסוקים של עוצמה לפסוקים של חסד ורחמים וחיים ואהבה. תמיד זה המעבר בימים נוראים. מי שלא מרגיש את העוצמה, אז אהבה היא לא אהבה משמעותית. זה סתם מי שמרגיש את העוצמה של היום, את ההשלכות, הגורליות של היום, וזה בכל זאת יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אז זה יוצר איזו תחושת ביטחון וגאווה ואהבה ושמחה עמוקה. לא רק איזו שמחה שאני שמח שהקבוצה שלי ניצח. שמחה באמת שמחת חיים, שמחה קיומית. והשליח ציבור הזה בא לתת לנו את התחושה השנייה. שלמרות שזה יום הדין, ולמרות שנכשלנו בעגל הזהב הקדוש ברוך הוא איתנו, והוא שליח ציבור, והוא מצטמצם, והוא נגיש, והוא ישיג, ויש איזו נגישות, והוא מצטמצם לשליח ציבור, ומתפלל איתנו. אז זאת הבנה אחת, למה הקדוש ברוך הוא הופיע לנו כשליח ציבור. אולי האמירה השנייה, אני אנסה לקצר, האמירה השנייה, זה לא שהקדוש ברוך הוא הופיע כשליח ציבור. הקדוש ברוך הוא התעטף. מה כתוב שנתעטף הקדוש ברוך הוא, תסתכלו בשורה השנייה שם. שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. אז הכוונה היא לא שהקדוש ברוך הוא מופיע כשליח ציבור, הוא התעטף. למה הגמרא מדגישה התעטף, התעטפות? מה הכוונה של התעטפות? אז רבנו כבר דיבר על שני נושאים. נושא אחד, כשאדם מתעטף בטלית, לא רואים אותו. הוא מוסתר. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוסתר. לא שהוא לא נמצא, הוא מוסתר. לא חיים בעולם של שחור ולבן, של צדיק וטוב לו, ורשע ורע לו, של תוצאות הולמות. אנחנו עדיין חיים בעולם מטורף, עולם משוגעד. יש אנשים שבגלל טירוף והשיגעון של העולם, הם מתנתקים מעולם. אנחנו מחבקים את העולם, מקדמים את העולם, חיים בעולם, אבל לפעמים צריכים לזכור שזה עולם מטורף. תמיד כשיש אנשים שמתלוננים על יהדות, ולמה ביהדות יש את הבעיה הזאת, ולמה יש את הבעיה הזאת, וזה כל כך לא מספק. ואני אומר להם, אני בדרך כלל מלמד בנים, יש פה בנות שאוהבות ספורט ואוהבות כדורגל, קצת, לא כל כך. אז אני אתן משל של ספורט. תראו לעצמכם, מישהו אוהד ברסה, הקבוצה בברסלונה. הוא מספר לחבר כל הזמן על כמה שהקבוצה הזאת היא הכי הכי טובה, אלופים. והם עולים למטוס לנסוע לספרד, להגיע למשחק של ברסה. ובשתי הדקות הראשונות של המשחק מעיפים שני שחקנים של ברסה בכל כל מיני עבירות. אז עכשיו זה במקום 11 על 11, זה 9 על 11. והקבוצה האחרת מביסים אותה, שוחטים אותה, ועוד גול ועוד שער ועוד שער ועוד שער. והחבר שהזמנת אומר, זאת קבוצה טובה, זאת קבוצת אלופים. הם מפסידים, בגדול. אז אומרים, הנה, הם משחקים בלי שני שחקנים, אז 9 מול 11, זה לא פייר, אתה לא יכול לשפוט אותם לפי זה שורט-הנדד, חסר כוח אדם. היהדות שלנו היא יהדות מאוד 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 מצומצמת. אין לנו מלך, אין לנו סנהדרין, אין לנו מקדש, אין לנו נבואה, אין לנו רוח הקודש. ברוך השם, יש לנו תורה, ותורה היא קוסמית והיא מקיפה, אפוא. חסר לנו הרבה. למשל, כל הבעיה של איגונה, שזאת בעיה, אולי הפשע הכי נורא שאני מכיר. אדם שלא רק מנצל אשתו, אלא גם משתמש בהלכה לנצל אשתו. נפלצתי. הפעם היחידה שהייתי אגרסיבי עם תלמיד, אני מנסה להיות עדין ולא להיכנס לעולם ולא להיות בריוני. פעם ישבתי עם תלמיד שעבר תהליך גירושין, אני תמכתי אותו, הוא התייעץ איתי. ביקש לדבר איתי, הזמנתי אותו לבית, ישבתי איתו ביום שני בבית, הוא אומר שקבעו את הגירושין ליום חמישי, אבל צד האישה קצת משחק, קצת דורש וקצת מנצל אותי, אז אני שוקל לא לתת את הגט עד שהם הולכים לקראתי. הסתכלתי לו בעיניי, אמרתי, זה עכשיו יום שני. אם אני לא מקבל אס-אמס, אלא לפני וואטסאפ, אם אני לא מקבל אס-אמס ביום חמישי שנתת את הגט, זאת הפעם האחרונה שתראה אותי בחיים. אני מנתק אותך מהחיים, שאני מוחק אותך. כי צריכים באמת, לא לתת את מה אלו מתפרע. אחר כך אני אתמוך אותך, אני אעזור לך מול המשפחה, אבל לא שמש בגט ככלי, ככלי מכוח. קיבלתי ביום חמישי, נתתי את הגט, בסדר, עכשיו נמשיך. מגיע לך זכויות, מגיע לך זכויות, אבל לא לשמש בגט ככלי. ונצל את הזולח חלילה וחס. זו בעיה מאוד 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 חריפה. מה הייתה בתקופת חזר? מה הייתה בעיית איגונה? למה? הזמינו את הבעל, הזמינו את האישה, ביקשו מהאישה לשבת בחדר המתנה, אמרנו לה, בעוד 5 דקות תוכלי להתחתן עם מי שאת רוצה, תלכי ככה על ג'יידייט ותתחיל לעשות איזה סמיים, כן, תחפשי מישהו. כי בעוד 5 דקות, לא יותר, תזמיני כבר קטר, או תזמיני כבר מקהילה. כי בעוד 5 דקות, או שתהיה גרושה, וניתן את הגט, או שתהיה אמנה. אבל לא אכפת לנו. או שתהיה את הגט, או שנחוג אותה. עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. כן, נעשה לוויה וחתונה ביום אחד. כן, נחסוך על ההזמנות. כן, כולם מזמנים להלוויה של הפושע הזה, ואחר כך עוד איזה שנתיים נעשה חתונה חדשה. אין לנו את הכוח הזה. ברוך השם בארץ, יש לנו כוח לשלוח אותו לכל. בסדר, אבל יש אנשים שכל כך שונאים, שמוכנים לשבת שנים שם ולא תהיה לי את הצרים. בחוץ לארץ אין לנו את הכוחות, אין לנו את הכלים. למשל, לא ייתן אדם בכל בגלל שהוא לא גירש את אשתו בצורה הלכתית. אבל אסון לשפוט את היהדות לפי ההרכב הנוכחי, כי חסר לנו כל כך הרבה, חסר לנו. זה החיים בעולם שבוע, זה בעצם זה בעצם האתגר שלנו. יש אנשים שאומרים, העולם הזה שבוע, ולמה לי להיכנס לעולם הזה? אני נשאר בצד, אשר מלך המשיח יבוא וישקים את העולם. ויש אנשים שמקבלים את העולם כתוצר הסופי. זה העולם המושלם, כן? נכון, זה כל כך טכנולוגי, ואינטרנט, ויפה, ונסיעות, וטיולים. איך לחיות בשני מישורים? לקבל את העולם, לשמוח שיש לנו עולם כל כך משוכלל ומתקדם, ולתקן את העולם, ולתרום את שלנו, אבל גם לדעת ש... יש הרבה הרבה מה לתקן, ואנחנו מחפשים את העולם הזה, ועד שלא נגיע לעולם הזה, אנחנו לא נשקור, ולא ננוח. אז חלק מהשייך ציבור זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אבל עדיין, למרות שברוך השם חזרנו לארץ ישראל, ותקופת גאולה, ועידן גאולה, בכל זאת, יש הסתר פנים, מחפשים אותה. החלק השני של התעטפות בטלית, זה לא רק שאדם מוסתר, אלא שאדם מסתיר את עצמו. וכמובן, זה כל התפקיד של שייך ציבור מול חזן. חזן זה הופעה. חזן זה קונצרט. חזן זה אדם שמופיע ורוצה שכולם יקשיבו לו. השייך ציבור בעצם הוא שליח. הוא מבטל את עצמו, מבטל את האגו שלו, הוא מוביל בכך שהוא מתעטף, הוא בעצם מבטל את הפרצוף, מבטל את האישיות. הופך להיות איזה סימן ואייקון במקום להיות אדם. לא רואים אותו. הוא מושך אותנו, וכמובן רב עמיטל משך אותנו לתוך עולם של תפילה. זה לא היה רב עמיטל, זה היה משהו אחר שמושך אותנו, מפגיש אותנו. זה בעצם המטרה של חינוך. יש פה בנות שרוצות להיכנס לחינוך. יש חינוך שאמור להעצים את התלמיד, ויש חינוך שאמור להדגיש את המחנך, על החומר שיש למחנך, אבל החינוך הכי מצליח, זה מחנך שמצליח להביא את הציבור לקראת מפגש עם איזה גוף שלישי. אם זה אינפורמציה, אם זה כמובן חינוך דתי עם הקדוש ברוך הוא, לא שאתה פוגש, לא שאתם פוגשים אותי ולא שאני מצים אותך, אלא ביחד אנחנו הולכים ואחרי שניהם יחד להר המוריה. ואז אני מפגיש אותך עם משהו אחר, לא אני, אלא דרכי, אתם נפגשות עם משהו אחר, עולם אחר. אז זה בעצם השליח ציבור, שמבטל את עצמו, מסתיר את עצמו, מבטל את האגו, והוא הופך להיות איזה צינור, שמחבר את הקדוש ברוך הוא, מלמד אותנו איך להתפלל. איך, הוא מלמד, תבטל את עצמכם, תבטל את האגו שלכם, גם אתם שלוחי ציבור, גם אתם לכולנו שלוחי ציבור, כן? כמה אנשים לא התפעלו השנה? כמה יהודים צריכים את התפילות שלנו? עבור מיד מתפלל את השנה. מי שאין לו תשובה לשאלה הזאת, מרחם עליה. אם צריכים איזה רשימה, מי לא יכול להתפלל? מי לא יודע שהוא לא יכול להתפלל? עבור מי אנחנו מתפללים? זה בעצם כל ה... כן, נתתי איזו זכרה באנגלית, ראיתי משהו נורא באיזה ספר, שעכשיו זה עלו וצריכים לחזק את המחנה, וכל מי שמחוץ למחנה שילך לעזר. משהו מאוד מאוד חזק, חס וחלילה. אני נוזף במי שלא נמצא בתוך המחנה של תורה. והגישה שלנו היא אחרת, אנחנו רוצים להתפלל עבור מי שלא יכול להתפלל, עבור כל מי שאין לו פה ואין לו רצון ואין לו אפילו הכרה, ומי שיחווה את יום הכיפורים סתם באופנוע או ברחובות, אנחנו מתפללים עבורם, אנחנו נציגים שלהם. אז כל אדם חייב לבטל את עצמו ולהתפלל עבור מישהו אחר. זה התדמית של השליח ציבור. אני כיפרתי אותם לשניים, ובעצם סיפר לנו על ארבע, אבל כיפרתי אותם לשניים. קודם כל, תדמית של נגישות, של רחמים, של הצטמצמות, של כל מלך יושב הכיסא רחם, כל מלך, כל אלוקים קוסמי שמצטמצם ומכין את עצמו ומנגיש את עצמו אלינו באלו. ונקודה שנייה, התעטפות בטלית של אדם שמסתיר את האגו שלו ואת האישיות שלו. בוא נגיד את זה בדרך אחרת. בצל כנפיך תסתירני, כי עצבנני בסיכו ביום רע יסתירני בססר הלא. דיברתי לכם לפני שבוע על הנושא של צניעות. וצניעות זה לא עניין של נשים מול אנשים. צניעות זה אדם לא רוצה להיבלד, לא להיבלד. זה לא אני, אני לא רוצה להיות שונה. יש מגמה בעולם הספרים, בעולם בספרי מוסר, שבאלול וראש השנה במיוחד, עד כמה שאפשר לא להיבלד, להיות חלק מהקבוצה. כי אם אדם נבלט, אז הקדוש ברוך הוא יסתכל עליו. ואז הנגעים שלו ייבלטו גם כן. אם אני נמצא בתוכם, כי עצבנני בסוכו, אני רוצה להצפין את עצמי, אני רוצה להסתיר את עצמי, אני רוצה לא להיות בולט, אלא להיות עם כולם, להתפלל עם כל העבריינים, כל נדרי, אני משתייך לכולם. כי אני לא יותר טוב מכולם, ואני לא פחות טוב מכולם, ואני רוצה להיות כמו כולם. אז הקדוש ברוך הוא תיתן אותי כמו כולם. דבר שאולי מביא אותנו לחלק השלישי של שיעורנו. היום חלק הראשון זה עניין של רינה, מה הכוונה של רינה. חלק שני, מה הדימוי הזה של שליח ציבור. חלק שלישי, מה הכוונה, כל בני אדם יעבור לפניך כבני מרום. אמירה כל כך חזקה, באמצע תפילת ניתן התוקף, מה כוונתו? כל בני אדם, מספר כאן, מספר 6, משנה בראש השנה, התפילה מבוססת על המשנה, כל בני עולם יעברו לפניו כבני מרום. מה הכוונה כבני מרום? אז הגמרא נותנת שלושה הסברים. מה זה כבני מרום? מספר 7, מהי כבני מרום? הכה תרגמו, זאת אומרת בבבל תרגמו, כבני אמרנה. אולי זאת ההבנה הכי מפורסמת והכי ידועה, ככבשים. אמרנה זה כבשים בארמית. אבל יש עוד שתי דעות, ויש לקיש אומר, כמעלות בית מרון. הייתה איזה יישוב בצוק מאוד מאוד גבוה, וכדי לעלות בנו איזה רמפה, אבל הרמפה רק אפשרה לאדם אחד לעלות. וזה היה מאוד מאוד מסוכן. אז עולים אחד אחד על הרמפה. כבני מרון. ויהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד. מה זה כבני מרום? החיילים של מלך דוד. ורבי טל הסביר לנו מה המשמעות של כל הבנה. וכמובן, אנחנו מקבלים את כולם. אנחנו מופיעים לפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לבחור. זה לא פסק הלכה, זה לא בינארי, כן או לא, זה אפשר לחשוב על כולם. אז בקיצור, העניין של החיילים מעביר לנו עוד כמה יש לפחד, כי יש תוצאות. יש תוצאות, זה לא סתם משחק. הגורל לא קבועה. כן, אני הרגשתי בצורה אישית, אני משתף אתכם משהו מאוד פרסונלי, אני הרגשתי בכמה יום כיפורים, שבעצם אם אני לא הולך להתפלל חזק, אני אבוד. זה איכשהו, הייתה איזו תחושה פנימית שהקדוש ברוך הוא יחווה אותי חס וחליל לצד הלא נכון, ואני חייב ללכת לקרב ולהתפלל. כי יש כאן תוצאות, וכמובן, כמו שאדם מתבגר בחיים, אז יש תוצאות, זה לא סתם איזה בשחרור לי בערך והכל זה טיול ומנגל. אבל יש כאן תוצאות, אז החיילים יוצאים למלחמה ומרגישים שספרי חיים וספרי מתים פתוחים. צריכים להכניס קצת את התחושה הזאת שספרי חיים ומתים פתוחים. הכוונה של כבשים זה בדיוק כפי שאמרתי. בכבשים יש קבוצתיות. הכבשים מופיעים לפני הרועה כקבוצה. הרועה לא מתייחס לכבש אחד, הוא מתייחס לכל הקבוצה. אנחנו רוצים להופיע לפני הקדוש ברוך הוא ככבשים. כמובן בכבשים יש גם כן את התחושה של חוסר יכולת וחסר אונים, כי לכבשים אין כוחות ואין יכולות, הם סתם מונעים לפי ההחלטות של הרועה. אנחנו בעצם מבטלים את עצמנו ומתבטלים. אז מצד אחד הכבש מספר לנו על התפתלות, חסר אונים, חסר כוחות, מצד שני על הקבוצתיות שאני רוצה להיות עם כולם, כי אז בעצם אני חסין, אני שמור, אני מוגן, כי אני עם כולם, הקדוש ברוך הוא דואג לכולם, אז גם ידאוג עבורי. כן? זה לא טריק. לא, זה לא טריק. הקדוש ברוך הוא שופט, אבל הוא שופט אותך בצורה אישית, אבל גם שופט אותך בצורה קולקטיבית. אשתי תשאל אותי היום איך עבר השיעור, אז אני לא אגיד, היא הקשיבה והיא לא הקשיבה, אני אשפוט את השיעור, אם זה צריך או לא צריך, בצורה קבוצתית. זה עניין של איך את מזהה את עצמך. אם את מזהה את עצמך כיחידה, אז הקדוש ברוך הוא שופט אותך לפי הממד האישי. אם אני משתייך לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שופט את עם ישראל, כמובן לפעמים לטוב ולפעמים לרע. הקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח קורבנות, כן? אף אחד לא יגיד שכל הקורבנות שנפלו השנה הגיעו להם בגלל ההתנהגות שלו. הקדוש ברוך הוא גם לקח שושנים, הקדוש ברוך הוא גם לפעמים לוקח קורבנות מעם ישראל. אבל השאלה, אם אדם רוצה להיות לבד, רק לבד, וזה בעצם תני לי להשלים. והמשל השלישי זה בעצם לבד. אז אדם עולה כבני מרום, בצוק הזה, ברמפה הזאת, השם הוא באמת באמת מופיע לפני הקדוש ברוך הוא בצורה אישית. וזה חלק מהאיזון, חלק מהמשחק של ראש השנה ויום הכיפורים. מצד אחד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, ובודק אותי, ומגלה את עצמי, וגולה עמוקות, וצופה נסתרות, ונכנס לתוך ליבי, ואין לי שום מסך. ואני צריך לעמוד בזה, ולתקן ולטהר, וזה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה להשתייך למשל, ולהגיע למצב שאפילו לא מגיע לי, כאדם, כמשה תרגם, לא מגיע לי, אבל כאדם שכל כך מסור לעם ישראל, ואתה דורג לעם ישראל, בצורה שאתה... יש לי השבעה, טקס השבעה לבני בגולני, בכותל, אני חייב להגיע לכותל. אז זה לא טריק, זה לא שאתה משחד את הקדוש ברוך הוא, אלא את בונה זהויות שונות. יש את הזהות האישית, יש את הזהות הקולקטיבית הלאומית, כדי לפעמים הקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל רחמים שלא מגיע לאחד בתור בודד. זה לא טריק. זה בניית אישיות, בניית זהות, סליחה, לא אישיות, כן?
כעיקרון, אם אתה אומר את זה ככה, אז כאילו זה מאוד מסתדר, נגיד, עם איזשהו עניין שהרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו על אנשים שנרצחו או נהרגו או משהו כזה, של איך זה קרה להם, זאת אומרת שהם אולי באמת נבדתו יותר מהחברה בזה שהם היו יותר טובים אולי. אבל מצד שני, זה לא הופך את זה לקצת...
חס וחלילה, לא לשפוט אנשים למה אנשים מתו.
לא, אבל בכללי אני אומרת, אם אתה רוצה להתאמה בחברה, זה בעצם קצת כאילו, זה
בינוניות
מסוימת.
לא, כי זה גם נותן, זה חלק מהצטיינות, זה השתייכות לקהילה. לא לתת להשתייכות הזאת לחנוק אותך, אלא להכניס את ההשתייכות הזאת, התחברות הזאת, כחלק מהפרופיל שלך. חלק מהפרופיל שלי, שאני מצטיין ואני בונה את התכונות שלי ואת הכוחות שלי, אבל אני לא נותן לכוחות האלו לנתק אותי מהחברה. אדרבה, אבל חלק מההצטיינות שלי, שגם יכול להיות חלק מהחברה, וגם להרגיש את זה חזק, אבל גם לא לתת לזהות הזאת, לדלבש עליי ולהפוך אותי לשחור ולבן, או לעשות הומוגניות, הומוגניזציה שלי. זה קשה, אבל יש אנשים שמאוד מאוד נבלטים, ועוד מחפשים את ההצטיינות האישית, ואז מתנתקים, ויש אנשים שכל כך מתחברים. מה שאני חושב, אני חייב להפסיק, אם דיברנו על רב לכנסין, מה שרב לכנסין הביא קצת, אני חושב, לעולם הדתי הלאומי פה בארץ, כי זה המסורה המערבית, זה להגיש יותר את האישי, את האדם האישי, את האינדיבידואליות. התלמידים של רב קוק יותר הדגישו את הקולקטיביות, את הקבוצתיות, ואני חושב שצריכים לבנות את הרכב ביניהם. אני חושב שרב לכנסין וגם רבם יותר הדגישו את הכוח האינדיבידואלי והכוח האישי של האדם להתפתח, אבל לא בצורה שזה... אבל ראש השנה הייתי אומר, יש קצת נטייה, כי כל שאדם רואה את עצמו כציץ עובר, כחלום יעוף, כעוף פורח, כחסר כוחות, אז שם הסמיכה והתלות על הקביצה מתחזק. אוקיי? טוב, אם יצא השם שבוע הבא, נעבור כל י"ג מידות, אחד אחד, מה הכוונה של כל מידה. אוקיי? שבת שלום, שבת שלום.